החלטתי שאת השיחה הזאת אני לא אדפיס, כי חבל על הנייר, אז באתי עם המחשב. לפני שאני אתחיל, אני רוצה להביע הערכה גדולה לכם על התרגול, קודם כל על זה שאתם עדיין כאן, לא מובן מאליו. ועל הנוכחות והמאמצים. הייתה כאן אתמול מישהי מתובנה שהיא גם מנחת ריטריטים ואמרה, וואו, כמה שקט. היא באה לארוחת צהריים ומאוד התרשמה מהשקט שהיה. זה בעצם שלושתנו גם דיברנו על זה שאנחנו מצטרפים להערכה על השקט ועל ההתכוונות וההשקעה. אז השיחה, שם השיחה הערב זה שמחה בזמני משבר. ויכול להיות שחלקכם חושבות, מה שמחה עכשיו? ובאמת ביום השלישי של הריטריט, של ריטריט בכלל, לרוב זה היום שלא אצל כולם, אבל אצל הרבה עולים כל מיני רגשות ולאו דווקא שמחה. זה היום שבערך ככה או לא, מתחילים לעלות רגשות של קושי רגשי, של דמעות, של עצב, של כעס לפעמים. וגם חלקנו יושבות כאן מפונות מהבתים. חלקנו עוד מתוששות מהאירועים. חלקנו חווינו אובדן. וכל הנושא של שמחה הוא בחודשים האחרונים לא פשוט. ויכול להיות שפה בריטריט, במיוחד ביום הזה, עיקר החוויה שלכם שזה, אני פוגשת המון דוקה. אני פוגשת חוסר שקט, או עייפות. מה עכשיו לדבר על שמחה? אז כן, חלף לי בראש, אולי עדיף לדחות את השיחה הזאת למחר בערב, שכבר מריחים את הבית, וכבר, וגם אם כל הריטריט היה דיזסטר, אז תכף, כמו הסוס שדוהר לאורווה. אבל אז אמרתי, לא, זה חשוב לי דווקא היום, כן, איכשהו לטפטף גם את האיכות הזאת. אז אני אביא קצת את האופן שבו הבודיזם, הדרך הבודיסטית, הטיצ'ינגס הבודיסטים מביאים, מתייחסים לשמחה, ואחר כך ככה נשוחח קצת על איך זה פוגש אותנו כאן בריטריט. אז ערן דיבר אתמול על האמת הנאצלת הראשונה, על האמת של האי נחת של הדוקה, שמלווה את הרבה מהאירועים של החיים שלנו, ו בעיקר מלווה את התודעה. והוא דיבר על האמת הנאצלת הראשונה של הדוקה, והאמת הנאצלת השנייה של הסיבה לדוקה, התנה, הצמה הבלתי פוסק, הצמה הזה שאין לו רוויה, ההשתוקקויות. ואני רוצה רגע להתעכב על האמת הנאצלת השלישית, שהיא מדברת על קץ האי נחת, קץ הדוקה, חופש מאי נחת. וחופש הרבה פעמים מתבטא בשמחה. תחשבו, כשנפסק הסבל, כשנפסקת אי נחת, הרבה פעמים מה שמחליף אותה זה תחושת שמחה. הרבה פעמים אומרים על הבודיזם שמדברים כל הזמן על סבל, כל הזמן דוקה, דוקה, דוקה. וזה נכון מצד אחד. מצד שני, יש לאיכות הזאת שנקראת שמחה המון מקום של כבוד, והרבה גם מדברים ומלמדים אותה. מודיטה בשפה הפאלית מופיעה בכל מיני רשימות, היא אחת מהברמה ויהרז, מהאיכויות הלב הנשגבות. היא מופיעה כאחד משבעת גורמי ההתעוררות, יש רשימה כזאת של שבעה. היא מופיעה כפקטור בג'אנות. יש כל מיני איכויות של שמחה, שכמו שאומרים שלאסקימואים יש 50 מילים לשלג, גם במסורת הבודיסטית יש הרבה מילים שונות לתאר את האיכות הזאת של שמחה. יש פיטי, שזאת שמחה עם המון המון אנרגיה. יש סוכה, שזה ההפך מדוקה, שמחה יותר שקטה, מאוזנת. יש פסדי, שזה עוד סוג של שמחה של שלווה, שמלווה את השמחה. והרבה פעמים, כשאנחנו חושבים על המילה שמחה, הדימוי שיש לנו בראש זה זיקוקי דינור, זה אליצות מתפרצת, זה לרקוד בחתונה אחרי כמה כוסות. אבל שמחה יש בה המון המון גוונים, והיא יכולה להיות גם שלווה, זה גם יכולה להיות סוג של שמחה, הנאה, ושמחה שקטה, שתכף אני אתייחס לרגעים כאלה, שיכול להיות שיש לנו, שחווינו כאן בריטריט. אג'אן צ'ה, נזיר תאילנדי, במסורת התאילנדית, ומורה דגול, אומר, זה כמו מין שיר כזה קטן. נסו להיות בתשומת לב, ותנו לכל הדברים להפוך לדוממים. כמו בריכה צלולה בלב היער. אז תראו הרבה דברים מוזרים ונפלאים, באים והולכים. אבל אתם תישארו דוממים ונוכחים. זוהי השמחה של הבודה. אז הבריכה הצלולה בלב היער, זה שאנחנו יכולות ויכולים להפנות את המבט פנימה, והמבט מספיק צלול, שאנחנו נראה הרבה דברים מוזרים ונפלאים, באים והולכים. בנפש, בגוף, בתודעה, בלב. אבל אנחנו נישאר דוממים ונוכחים. ועל זה הוא אומר, זוהי השמחה של הבודה. אז האיכות מאוד מאוד מעודנת. שמחה עדינה. ואני רוצה רגע לדבר על כל מיני רגעים, והם יכולים להיות רגעים קטנים של שמחה, של, או של רגע משמח לב שקורים כאן בריטריט. אני רוצה לשתף אתכם בכמה רגעים כאלה שלי. למשל, אתמול בבוקר הלכתי, עשיתי הליכה כזה מוקדם בבוקר, ופתאום אני רואה את השואל, השואל שלנו, של אנדור. מצחיק על התודעה, אני אומרת, היא לא שלנו, אבל השואל הוא שלנו. אז לפני כמה חודשים טובים, כבר שנה אולי, שואלה, היא המליטה משפחה, מתחת לאחד הבניינים, נדמה לי זה היה בבניין 6, זה התחיל משם. ואחר כך לאט לאט היא כל פעם העבירה אותם, עד שהם סיימו אחר כבוד מתחת לבניין מורות. והם היו יוצאים קטנטנים ומשחקים בדשא עם היוגים והיוגיות. והייתה בעיה שצריך, שהם חיית טבע וזה לא טוב שהם יתרגלו לבני אדם, ובסוף פיזרו אותם בהרים. ואני חושבת שאחד נשאר, אולי נשארו כמה ואני לא מבדילה ביניהם, אבל זה היה מאוד משמח. הוא בדיוק רץ מפינת חי, והיה לו משהו גדול בפה, אז לאותו משהו זה היה קצת פחות משמח, אבל הוא ראה אותי ונעצר, ואז רץ, ברח לכיוון השני. עבורי זה היה רגע מאוד משמח. אתמול מאוחת ערב אכלתי רק אורז, כי הבטן ככה הייתה קצת רגישה, ולעסתי, אז רק לאכול אורז, אין הרבה התלהבות, אין הרבה, כל החך, לא, אין פה התלהבות גדולה. אבל נזכרתי בימים שחייתי בקהילה רוחנית, והיינו אוכלים 3 ארוחות ביום בשתיקה, כמו כאן, רק שזה היה 7 שנים, והיינו לועסים, היה לנו תרגול כזה, ללעוס. ולא 30 פעם, ולא 50 פעם, אפילו לא 100 פעם. הרבה הרבה לעיסות, זאת הייתה מדיטציה מאוד מעניינת, אני ממליצה לכם לנסות. וזה היה הרבה אז עם אורז, אז נזכרתי בזה, ואז לעסתי, ואז באמת האורז נהיה נורא מתוק, מסתבר. זה היה רגע משמח. התעוררתי הבוקר עם שיר תקוע לי בראש. מכירים את זה? שבריטריט איזה שיר נתקע, לא עוזב, אחר כך מתנגן כל היום. אז לפני שבוע הייתי במסיבת סיום בית ספר של האחיין שלי. מופע מדהים, הם הרימו שם מקצועי ועל רמה ושירים וריקודים והופעות וסרטונים. אז כמה בנות נתנו באמת שואו. עם השיר את חייב למות עליי, את חייב למות עליי, לא הכרתי את השיר הזה. את חייב למות עליי, whatever, מילים לשיחת דרמה בפני עצמה. אבל שיר משמח, אז התעוררתי איתו הבוקר ושימח לי את הלב. מקווה שלא הדבקתי לכם אותו עכשיו. אמרתי לאח שלי, מה? הם כתבו את המילים. הוא אומר לי, מה קרה לך? היה לי מפגש משמח ממש ממש לפני חצי שעה. נזכרתי שאירה אמרה שיש לה כלב בחדר. אז הלכתי לפגוש את קופר. ובילינו כמה זמן מאוד מאוד פותח לב עם קופר הקטן. ואחר כך הלכתי ללחוץ ידיים בכיור, וממש רגע לפני שפתחתי את המים, הסתכלתי וראיתי שם נמלה קטנטנה מתרוצצת בהיסטריה, מנסה לצאת ולא מצליחה. ומזל, ראיתי את זה לפני שפתחתי את המים, אז שמתי לה מגבת והיא יצאה, וזה גם היה רגע משמח. וגם שמעתי מכם, שמעתי מישהו שאמר ששם את כף הרגל במדיטציה בהליכה על האדמה, וזה היה עבורו רגע משמח. ומישהי אמרה שהיה לה במדיטציה רגע של שלווה, פתאום ככה רגע של חסד, מאיפה הוא הגיע? רגע של שלווה. ומישהי שיתפה שהיא הצליחה סוף סוף לבכות, וזה היה עבור הרגע משמח. אז אני רוצה שניקח רגע להרהר, להיזכר, אם היה לנו איזשהו רגע משמח, אפילו אם זה הרגעון, צ'יק. אפילו אם זה הרגע לראות פרח, או להרגיש את משב הרוח שסוף סוף קצת נהייתה קרירה. ואם אפשר להגיד במילה או שתיים על רגע משמח שהיה, לא צריך להסביר, מספיק להגיד ראיתי עלה, אנחנו נבין. או שיחקתי עם החתול. הר תבור, כן. שקיעה. ציפור. למתוח את הרגל, הללויה, זה באמת רגע משמח. אני חושבת שהרגע הכי משמח בריטריט זה זה. עוד. צחצחתי שיניים, צחצחתי שיניים והייתי שם. כן, פספסתי. הכל פה שמח, איזה, הרבה שמח, איזה יופי, איזה כיף. רק להיות פחות עמוס, כמו שאתה אומר, באת מתקופה עמוסה, זה כבר משמח. מישהו אמר פה משהו שלא שמעתי? ארוחת צהריים, וואה, מאוד משמח. היילייט, ההיילייט של היום. לישון מוקדם. היה לך משמח, כן. ארסל. רגעים כיפים בארסל. חיבוק? כן. היה פעם רעיון של שי, שכריסטופר רצה לאמץ, שבכל ריטריט יהיה מישהו או מישהי בתפקיד המחבקת. שכל מי שרוצה או רוצה, יכול לגשת לדמות הזאת ולקבל חיבוק בשתיקה. אולי עוד צריך לעשות את זה. אז תודה על הדוגמאות והשיתופים. בכל הדוגמאות האלה אפשר לראות שחלק ממה שהיה לנו משמח זה היה עם סיבות. כן, אני שיחקתי עם קופר, זה היה משמח. או ראיתי שואל. וחלק הם לא ממש עם סיבות. זה לא ממש הסיבה, כן? לצחצח שיניים, למתוח רגל. אנחנו עושות את זה גם בחיי היומיום. ובכל זאת, זה היה רגע משמח. ואפשר לדבר, לחשוב על זה כבעצם שמחה בלי תנאים, ללא תנאי. כמו שאומרים על אהבה, כן, יש אהבה ללא תנאים. יש בה משנה שאומרת, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה האהבה. ואהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. כלומר, כל דבר שהוא תלוי במשהו, אם המשהו הזה משתנה, גם זה משתנה. אז יש לנו סוגים של שמחות, של שמחה, שתלוי במשהו, וזה עדיין נהדר. עדיין נהדר שיש את קופר לשחק איתו, או את טושה, והחתולים שמסתובבים כאן. ושיש שקיעה, ושיש את הר תבור, ושהולכים לישון מוקדם, ושיש את ארוחות צהריים. זה נהדר שיש אותם, ושהם לפעמים יכולים לתת לנו רגע של שמחה. ויש גם את השמחה שאינה תלויה בדבר, שהיא לא תלויה אם ארוחת צהריים טעימה או לא, והיא לא תלויה אם יש לי כלב לשחק איתו, או אם יש נוף של הר תבור. שמחה שאולי לא תלויה בנסיבות חיצוניות, unconditional joy. וזה הרבה שנים, או הרבה זמן, התרגול שלי, ועכשיו אני עומדת מול פרק מאתגר בחיי, של עד כמה זה יכול להיות נוכח. אני חיה בבית קרקע, עם חצר וגינה, ויציאה לשדות. ולעבוד בגינה זה הדבר, זה המדיטציה היומית שלי, אני יוצאת לגינה ומטפחת אותה, ומדברת עם הצמחים, ופה גוזמת, ופה מעשבת, ומביא לי המון שמחה. ועכשיו בעלת הבית רוצה למכור את הבית, אנחנו חיות שם בסחירות, אני וענת, הבת זוג שלי. ומצאנו, אנחנו עוברות בית, לדירה. דירה בעיר. לא חייתי בדירה בעיר למעלה מ-20 שנה. ובלי גינה. ואני אומרת, וואו, זה חתיכת תרגול, להיות בג'וי, בלי גינה. נראה אותי, הנה. אני רוצה לתרגל unconditional joy, בבקשה. איך אומרים, be careful what you ask for, because you may get it. אז אני שמחה להם, כמובן, לא היינו חייבות לבחור את הדירה הזאת, בחרנו אותה, אבל אני אומרת, וואי, איזה יופי. איזה יופי, הזדמנות לתרגול. למצוא ג'וי, למצוא איזושהי שמחה, גם אם אפשר לצאת על הבוקר לשדות, לגינה, לטבע, לכל הציפורים שמקננות לנו שם. בבודיזם מדברים על החשיבות של להטות את התודעה לכיוון שמחה, להטות את התודעה לכיוון חופש. בחופש, כריסטופר טיטמוס, המורה והמנטור שלי, אומר, חופש מתבטא בשמחה. הרבה פעמים, ככל שאנחנו יותר, וכשאני אומרת שמחה, אני מתכוונת גם כלילות, ופלייפולנס, והנאה, והבודה מדבר על זה שיש שמחה ואפילו עונג שמובילים להתעוררות. ושהם לא מחזקים ומגבירים את ההשתוקקות, את אותה השתוקקות שערן דיבר עליה, שהיא אינסופית ושהיא לא ניתנת לרוויה. והיא מובילה הרבה פעמים להיאחזות ולהיצמדות. אבל הבודה אמר לא, יש עונג ושמחה שהם מובילים להתעוררות, לא להיאחזות. והוא קרא לזה העונג של השלווה, העונג של ההתעוררות. והבודה, הסיפור, המיתוס מספר שהוא, אחרי שהוא, ערן הזכיר שהוא היה נסיך, שחי בחיי פאר ותענוגות ונוחות ועזב את החיים האלה, ואז בשביל לחפש תשובות, לחפש, למצוא מזור לדוקה. והלך לקצה השני לחיים של סיגופים מאוד מאוד קיצוניים. עד שהוא פתאום קרה לו משהו, סיפור מפורט שאני לא אכנס אליו, הוא סיפור מאוד יפה בטקסטים הקדומים. והוא פתאום נזכר, עלה לו איזה זיכרון ילדות, שהיה פעם איזו התרחשות, אבא שלו שהיה המלך, היה עסוק בשדות, בתקסים עם הברעמינים של טקסי קציר או טקסי זריעה, טקסים חקלאיים, ואת הילד שמו מתחת לעץ, ואפילו מצוין איזה עץ, עץ תפוח ורד, יש דבר כזה. יש לי חברים שיש להם תפוח ורד בהגינה. והוא כאדם מבוגר נזכר בזמן הזה שהוא שכב לו שם כילד מתחת לתפוח, לעץ הזה, לעץ תפוח. ושהוא חווה שלווה מאוד מאוד גדולה. ושמחה מאוד מאוד גדולה. ואז עם כל הסיגופים והתרגולים המאוד מאוד אינטנסיביים שלו, הוא פתאום ירד לו האסימון, כמו שאומרים, והוא אמר, את זה אני מחפש, לזה, לשמה אני רוצה להגיע, לשלווה הזאת, לשמחה הזאת שהייתה שם. וקרן ארבל, בספר שהיא תרגמה של הדרשות של הבודה, תרגמה ישירות מהפלית, מהשפה הפלית, היא אומרת, ההבנה של הבודה הייתה שהנתיב לשחרור חייב לעבור דרך הסוג הזה של עונג גופני ושמחה מנטלית. הרבה פעמים בחוגים הבודיסטיים נורא נורא מפחדים מעונג גופני ומשמחה, כאילו אוי ואבוי, רק שלא נאחז. ואפשר גם לחוות עונג ושמחה שלא מובילים לאחזות, שמובילים להתעוררות. דלסון אמסטרונג, שממנו למדתי את המודל הזה של ה-6 R's, שאני מתרגלת, שעכשיו אנחנו מתרגלים, אז הוא אומר שכל פעם שבזמן המדיטציה אנחנו מרפים מהסחת דעת כלשהי, מניחים לאיזה מחשבה מלחיצה או מחשבה נעימה אפילו, או מניחים להסחת הדעת וחוזרות למגע עם ההווה, נשימה, כפות רגליים, גוף, כל רגע כזה אנחנו חוות וחווים את הפסקת האי-נחת. כל רגע כזה בזמן המדיטציה, ויש, אם אני אשאל אתכם, כמה רגעים, כמה פעמים במהלך המדיטציה תשומת הלב נדדה, ותגידו לי 1,000 פעם היא נדדה, אז אני אגיד לכם יופי, זה אומר ש1,000 פעם גם חזרתם. המיינד נוטה להתפקס על על מה שצריך שיפור, על מה שלא בסדר. אבל אם אתם יודעות שתשומת הלב נדדה 1,000 פעם, אז אתם גם יודעות שהיא גם חזרה 1,000 פעם. אז כל פעם כזאת שתשומת הלב חזרה למגע עם הכאן ועכשיו, דלסון אמסטרונג אומר, זה רגע של חוויה של הפסקת האי-נחת. זה רגע של חוויית האמת הנאצלת השלישית. קץ הדוקה. אבל זה רגע חמקמק. המוח מדלג עליו, לא רק המיינד. המוח מתוכנת לדלג על הרגעים האלה, ולהיות עסוק בכל מיני סיבות הישרדותיות, אבולוציוניות, עם מה טעון שיפור. כן, קרן קוראת לזה, יש לנו רדאר מאתר תקלות. כל הזמן הוא רק מין פריסקופ כזה, כמו שמוציאים מצוללת. רק מחפש מה צריך לשפר, מה לא בסדר. מה לא בסדר בי, מה לא בסדר בסביבתי. אז חשוב להתעכב על הרגעים האלה, שתשומת הלב חוזרת, ולרגע אחד אפילו, אפילו אם הוא היה קצת, קצרצרצ'יק. לרגע אחד הייתי כאן ועכשיו, לרגע אחד לא היה סבל, לא היה דוקה. וזו, ויש את השמחה הזאת באותו רגע, ושוב, זה לא הזיקוקי דינור, זה המשהו העדין הזה, של זאת שמחה שהיא מתארת את סופו של הסבל. וסופו של הסבל זה לא בגלל שלא יהיו לנו יותר בחיים אף פעם נסיבות כואבות. יהיו לנו. וזה לא בגלל שלא יעלו בנו יותר אף פעם רגשות קשים. זה סופו של הסבל בגלל שאנחנו מפתחות ומפתחים מיומנות באיך לפגוש. איך לחזור ולהיות במגע. לפני למעלה מ-20 שנה השתתפתי בריטריט. הייתי למעשה בצוות המטבח עם שיילה קת'רין. מורה אמריקאית שאני מאוד מאוד אוהבת, הייתה מגיעה בזמנו הרבה לישראל, לתובנה. והיא אמרה איזשהו משפט שאני כתבתי לי, ואחר כך הדבקתי לי את זה, שמתי את זה כזה בגדול, והדבקתי לי את זה על המקרר בדירה שחייתי לפני 20 שנה בתל אביב. וממש לפני כמה ימים, בגלל שאנחנו עוברות בית, אז עשיתי סדר במגירות, ופתאום מצאתי את המדבקה הזאת, ש-20 שנה לא ראיתי אותה. והנה מה שכתוב, מה ששיילה אמרה וכתבתי. היא אומרת, אנחנו מגלים בעזרת התרגול. שאנחנו מעדיפות להיות בנוכחות עם הכאב שבחיינו, כי אנחנו יודעות שזהו הרכב לחופש שלנו. Vehicle, לא יודעת איך לתרגם את זה בצורה ש- will make sense, because we know it's the vehicle to our freedom. אנחנו מעדיפות להיות מעדיפים להיות בנוכחות עם הכאב שבחיינו, כי אנחנו יודעות שזה הדרך לחופש שלנו. אנחנו מכירות תודה לכל מה שעולה ומופיע ברגש ובתודעה, נעים ולא נעים. כי זה מה שעולה. וזהו הרגע של ההתעוררות של ההתעוררות שלנו. מה שמופיע, נעים או לא נעים, משמח או עצוב. אנחנו מגלים שאנחנו מעדיפים להיות בנוכחות גם עם מה שלא נעים. כי זהו רגע ההתעוררות שלנו. השמחה הזאת היא תופעה פנימית, היא לא תלויה בגורמים חיצוניים, היא לא תלויה בנסיבות. זה מצב של שמחה שקטה, של שלווה, של הכרת תודה, של שמחה על כל היש, יחד עם כל הדברים כפי שהם, היא מעבר לזמן ולמרחב. היא לא תלויה במשהו שנעשה או לא נעשה. היא טבענו האמיתי. כך אומרת הדרך הבודיסטית. אז מה זה אומר? האם זה אומר שכל הזמן צריך לשמוח, להיות אח ורק בשמחה? לא. אנחנו לא חבד. לפגוש את מה שמופיע. לפגוש גם את העצב. ולדעת שהוא לא סותר את השמחה. אלה לא שני רגשות מנוגדים, אלא משלימים. אז האם אפשר למצוא שמחה בתוך הכאב? הכאב הפיזי או הרגשי? האם אפשר למצוא שמחה בתוך הסבל? אז אולי למצוא, המילים של למצוא שמחה, זה אולי קצת גדול, אבל באמת, הרגעים האלה, רגעים של, שגם כשלא טוב, ויש סיפור על, על מאסטר, שכל פעם, שהתלמידים באים ואומרים לו, מאסטר, כל פעם שאנחנו שואלים אותך מה שלומך, אתה אומר, טוב. איך זה יכול להיות? אז המאסטר אומר, נכון, כשאתם שואלים אותי מה שלומי, אני באמת תמיד אומר טוב. כי כשטוב לי, אז אני אומר טוב. וכשלא טוב לי, אני גם טוב, גם אומר טוב. כי זה טוב, כי זה מה שזה. אז כשאנחנו לא הופכים את הלא טוב לבעיה, אז זה מה שזה. אז עכשיו כואב. אם זה רגשות, אם זה כאב פיזי, עכשיו כואב. ואני עם זה. זה יותר טוב להיות עם זה מאשר להתכחש. אני זוכרת פעם לפני שנים, כריסטופר בהודו, מין משפט כזה שאני זוכרת שהוא ענה למישהו, והוא אמר, אני לא נותן למצבי הרוח המשתנים להשפיע לי על המצב רוח. מצבי רוח משתנים, בוודאי שהם משתנים. אבל להיות בחופש בתוך מצבי הרוח המשתנים. אין ציפייה שיהיה לנו רק כל הזמן מצב רוח אחד, קבוע ויציב ובלתי משתנה. מצבי הרוח משתנים, כמו כל דבר אחר. אז איך אפשר לשמוח אם למשל כל הגוף כואב? אם הנפש כואבת? אז אני יכולה לשתף שקצת לפני, כשפרצה המלחמה, אני הגעתי למיון, עם כאבי בטן עזים, ולקח כמעט 24 שעות בעצם להבחן שזה אפנדצית, ולקח כמעט עוד 24 שעות להגיע לניתוח, כי לא היו חדרים פנויים. ובזמן הזה אני חוויתי כאב פיזי באמת, זה קשה מאוד, קשה מנסו ש... איך אומרים במבצע סבתא, מי שזוכרת, שהוא מסביר איך הוא מנצח בתחרויות שחייה. הוא אומר, אתה מתחיל הכי חזק שלך, ולאט לאט מגביר. אז למה נזכרתי בזה פתאום? כי זה היה כאב, זה הרגיש כמו הכי חזק שיכול להיות, וזה הלך והתגבר. וזה באמת היה... זמן תרגול, זה היה, אני אמרתי כל הזמן תוך כדי ואחר כך, מה עושים אנשים שאין להם את התרגול? וואו, זה ממש, הרגשתי שזה הצלה. גם לעבוד עם הכאב, ממש כמו שערן נתן הנחיות הבוקר. גם לשים לב לקומפוננט של המיינד, למרכיב של המיינד, של המחשבות שבאות ואומרות, מה יהיה? והאפנדצית הולך להתפוצץ, או עכשיו הוא כבר התפוצץ, מה יהיה? ואולי אני אמות מזה, ומה יקרה? ולא נתתי למחשבות להשתלט. כל הזמן חזרתי לכאן ועכשיו, כי גם ככה מספיק כואב. המחשבות האלה הם רק עוד חץ ועוד חץ שיחאיב. ואחרי הניתוח, עדיין היה היה הרבה זיהום והרבה מאוד אנטיביוטיקה, והבטן הייתה ככה נפוחה כמו כדור, כמו מתוחה כמו טוף, מאוד מאוד מתוח, והיה ממש קשיתי לנשום, והרבה משככי כאבים שלא לא מספיק, לא עובדים, והרבה אנטיביוטיקה, שזה החלק הכי גרוע, שהיא מערפלת את התודעה, אז מאוד קשה לעשות עבודה, לתרגל, עם תודעה כל כך מעורפלת, וכל הזמן המחשבה הזאת, שזה כאב בלתי נסבל, זה כאב קשה מנסו, ואז אני אומרת לעצמי, אבל אני נושאת אותו, זאת רק מחשבה. ואני רוצה לספר לכם על רגע משמח. אחרי כמה ימים כאלה, פתאום היה איזה ערב שפיהקתי. ומה כל כך משמח בפיהוק? מה כל כך משמח בלמתוח, ליישר רגל? כי הבטן שהייתה כל כך כל כך נפוחה, לא היה אפשר שם להשחיל פיהוק, כי לא היה לאן לנשום. ופתאום, יכולתי לפהק, אמרתי לעצמי, וואי, פיהקתי עכשיו. יכולתי להרחיב קצת את הבטן מתרחבת בפיהוק. וגם בפיהוק, לא יודעת, לפחות אצלי, כשהפיהוק מסתיים, יש כזה שהקצוות של הפה עולות. סוג של חיוך. ואמרתי לעצמי, או, זה רגע משמח. אני יכולה לפהק, והקצוות של הפה עלו. סוג של חיוך, איזה רגע משמח. האם שמחתי לאורך כל החוויה הזאת? ממש לא. אבל אפשר למצוא את הרגעים האלה. נתעורר באמצע הלילה, מכאבים, ומשככים כבר לא עובדים, והתודעה מעורפלת. וענת הבת זוג שלי שישנה כל הזמן על מזרון, על הרצפה, על ידי, במצטבר שבועות, לא יודעת, חודשים, בילינו, on and off, אשפוזים חוזרים ונשנים, חודשים ישנה על הרצפה, על מזרון. אז להתעורר בלילה, והיא לא יכולה לעזור לי, אבל מחזיקה לי את היד. או אומרת לי, עוד מעט הבוקר יגיע. מין רגע כזה של לא שמחה מתפרצת, אבל איזושהי הקלה, איזושהי רגיעה, ואיזושהי הכרת תודה על הנוכחות שלה בחיי. ואז הכרת תודה הזאת מתחילה להתפשט לאחים והאחיות המסורים שמתרוצצים שם בלילה, בזמן שכמו שכולנו יודעות מערכת הבריאות קורסת, והכרת תודה לכל המכשירים האלה ולאנטיביוטיקות, מזל שיש אותם בכל זאת, ולכל הצוות ולמנקות ולזאת שמביאה לי את האוכל. אז גם במצבים הכי קשים, ואני לא יודעת אם זה המצב הכי קשה, החיים עוד לא הסתיימו, אבל וגם המלחמה פגשה אותי כשהייתי מאושפזת. וכל האירועים הלא פשוטים. וכל הזמן ליווה אותי המשפט של נזיר בשם מהגוסננדה, שאומר, אם איננו יכולים להיות שמחים למרות קשיינו, איזה טעם יש לעבודתנו הרוחנית? זה לא אומר להיות שמחים כל הזמן. זה אומר לשים לב גם לרגעים שבהם יש שמחה, כי המוח, המיינד נוטים לדלג מעליהם, לשכוח מהם. זה לא תמיד אפשרי. אבל לשם התרגול מכוון, כמו אל מגדלור שמנצנץ באפלה ומתווה את הדרך. וזה אפשרי. בדיוק אמיר מצוות המטבח הזכיר לי לא זכרתי את זה. אומר, זה משפט שהולך איתי, שפעם פעם את אמרת לי, זה אפשרי. והאמת, זה לא המילים שלי, זה המילים של הבודה. אני נתלית באילנות גבוהים. הבודה אמר, זה אפשרי, ולכן אני מלמד אתכם. אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מלמד את זה אתכם. בגלל שזה אפשרי, אני מלמד אתכם את זה. כשהייתי בבית חולים, אז בדיוק קראתי את הספר להיות מאוהב בעולם, מאוד מאוד מומלץ, של הנזיר יונגי מינגיור רינפוצ'ה, והוא ספר נפלא, והוא מסתיים, הוא מתאר, לא אכנס לזה עכשיו, אבל הוא לקראת סופו הוא מסתיים, הוא יוצא למסע, ולא פשוט, והוא מתאר באופן מאוד מאוד כנה, וכן, אני יודעת שאומרים כן, אבל אני רוצה גם שתבינו אותי, אז אני אומרת כנה, את הרגשות שלו, רגשות מאוד אנושיים, של פחד וחוסר ביטחון וכולי. וזה מסתיים באיזושהי התעוררות מאוד מאוד גדולה שהוא חווה. והוא בעצם, זה מסתיים בבית חולים. הוא מאושפז, הוא כמעט מת. ואולי סוג של מת בעצם, מוות קליני, חזר כדי לספר עליו. והוא באמת חווה התעוררות מאוד גדולה, והוא יוצא מהבית חולים, והוא יוצא לרחוב הודי סואן ורעש מטורף כמו שרק הודו יכולה. והוא לא אומר לעצמו, טוב, עכשיו אני מואר, שום דבר לא מפריע לי. הוא אומר, לא נעים. הוא מזהה. הוא אומר, אני מזהה, הרעש, כל הרעש הזה, לא נעים. אבל לא בעיה. אז ערן ככה נגע הבוקר במקום הזה שאפשר לזהות כשהחוויה שלנו נעימה או לא נעימה. ולא לייצר שם בלא נעימה, לא לייצר, האוטומט מנסה לייצר התנגדות. אם אנחנו רק בזיהוי, זיהוי, לא נעים, ולא עם התנגדות. אז אנחנו יכולים להגיד, לא נעים, אבל לא בעיה. נורא חם, מזיעים פה, מה, למה לא הדליקו את המזגנים, מה קורה? לא נעים. אבל זו בעיה. קצת מרגישים, קצת נוטפת הזיעה, זולגת על הפנים, זולגת על ה... כמו המפגש עם הזבוב שערן תיאר. מפגש עם זיעה. יכול להיות מפגש משמח. מתי יוצא לנו להיפגש עם זיעה? דברים שלא קורים כמו שהיינו רוצים שיקרו. פה אני מתכוונת, כאן בריטריט. לא נעים. אבל האם זו בעיה? אז לזהות את הרגעים האלה של השקט, של השלווה, של ההנאה, אי אפשר שלא ליהנות פה בארוחת צהריים. וכמה המיין נודד באוכל, כזה רגע משמח, והוא לא שם, אנחנו לא שם. אז לדעת, המוח נוטה לדלג מעל הרגעים האלה. בואו נעצור ו... cherish, to cherish, להוקיר אותם. לעשות להם מקום, לזהות אותם, לשהות בהם, להנות מהם. כל כך קל לנו לזהות את הרגעים של האי נחת. זה הדיפולט שלנו. וכן, יש גם הרבה רגעים כאלה. אז גם לזהות את הרגעים של הנחת, של קורת רוח, של עונג, של הנאה, של כלילות, של עליזות, של צהלה, של התעלות הרוח. תראו כמה מילים יש לנו, יש עוד הרבה. גילה, שמחה, דיצה, רון, ססון. האיכויות האלה הן המשאב הפנימי הכי חשוב שלנו. ולטפח אותם ולפתח אותם נותן לנו כוחות. במיוחד בזמנים האלה, הכוחות האלה נורא חשובים. האיכויות האלה מחזקות את החוסן הפנימי שלנו. ומאפשרות לנו להתמודד יותר טוב עם אירועי החיים. סטיבן פולדר, מורה וחבר וממייסדי תובנה, מספר שלפני הרבה שנים הוא פגש זקן משבט אבוריג'יני, והוא שאל אותו איך להתייחס להידרדרות הסביבה ולסיכונים של כדור הארץ, האם הוא רואה סימנים של תקווה. וזה מה שהזקן האבוריג'יני ענה לו. אספר לך סיפור. האישה הזקנה המחזיקה את הסודות סיפרה יום אחד לשבט, תוקים אוסטרליים לבנים יגיחו מחור באדמה ויעופפו על פני האדמה. לא, זעקו אנשי השבט, ראינו רק תוקים אוסטרליים שחורים, זה לא יכול לקרות. אבל יום אחד זה אכן קרה. תוקים לבנים יגיחו מחור והתעופפו על פני האדמה. אנשי השבט האמינו איפה לאישה הזקנה ושאלו מה יקרה הלאה. והיא אמרה, אנשים לבנים יגיחו מאחור, והם יתפשטו על פני האדמה, והם ישרפו אותה. והם עשו זאת, והם עדיין עושים זאת. בייאוש חזרו אנשי השבט אל האישה החכמה, ושאלו אותה, מה יקרה הלאה? היא אמרה, הגשם יבוא בסוף, וחיים חדשים יתחילו. ואז הזקן הזה אומר לסטיבן, אתה ואני הגשם. כולנו, האנשים שעובדים למען חזון של מציאות, של כבוד ועזרה, אנחנו הגשם. פמה צ'ודרון אומרת, בימים הרגילים ביותר יש לנו רגעי אושר, רגעי נחמה והנאה, רגעים שרואים בהם משהו משביע רצון שנוגע בנו, רגעים של חיבור לרוך שבליבנו. אפשר לשמוח בזה. אם חוויתם רגע של חיבור לרוך שבלב, אפשר לשמוח בזה. והיא אומרת, אני מוצאת שחיוני לי במהלך היום ממש להבחין מתי אני מרגישה אושר, או מתי משהו חיובי קורה, ולהתחיל לנצור את הרגעים יקרי הערך האלה. בהדרגה נוכל להתחיל להוקיר את הערך של כל חיינו, בדיוק כפי שהם, על העליות והמורדות, הכישלונות וההצלחות, החספוס והחלקות שלהם. אז זאת הזמנה לשים לב ולעשות מקום לכל הרגשות שמופיעים בנו. כל הרגשות שעולים וחולפים, עולים וחולפים, וגם השמחה מופיעה וחולפת. להסכים לפגוש להסכים לקבל את כולם, את כל סוגי הרגשות, ולא לדלג על השמחה גם. ודבר אחרון לפני שאני אסיים עם שיר, אני רוצה לחלוק הכרת תודה על הדרמה והתרגול. ובאמת גם, זה נכון להגיד לאורך כל החיים שלי, מאז שפגשתי את הדרמה לפני, ב-86, אני לא טובה בחשבון. הפסקתי ללמוד חשבון, מתמטיקה כשעוד קראו לזה חשבון. אז אני בהכרת תודה על הדרמה ועל התרגול, אבל מאז אוקטובר, וגם מאז האשפוזים שלי, אני בהכרת תודה כפולה ומכופלת. ובאמת, וואו, לעבור את החיים האלה בלי תרגול, זה פשוט הרבה יותר דוקה, הרבה יותר קשה. אז מחשבה של הכרת תודה היא מחשבה שמעוררת שמחה. ואני רוצה שרגע אחד נהרהר במשהו, אפילו אחד, שאנחנו מוכירות ומוכירים תודה עליו. על מה אנחנו מכירות, מכירים תודה ברגע זה? זה יכול להיות, מכירה תודה על היכולת להרגיש. מכירה תודה על זה שהבאתי את עצמי לכאן, או על זה שאני עדיין כאן. מכירה תודה על האנשים שבחיינו. אולי מכירה תודה על נסיבות ואירועים, גם משמחים וגם פחות בחיינו. ואני אסיים ולשים לב איך מחשבות של הכרת תודה ממלאות בשמחה מסוימת. סוג דין כזה של שמחה. אני אסיים עם שיר של טוביה ריבנר, שנקרא תמיהה. אחרי כל מה שהיה, אם אתה עוד מסוגל לשמוע את השחרור, את האפרוני המצויץ השכם בבוקר, והבולבול והצופית, אל תתמה ששמחה היא לראות עננים נישאים ברוח, לשתות את קפה הבוקר, לדעת לבצע את כל צורכי הגוף, ללכת בשבילים בלי מקל, ולראות את הצבעים הלוהטים אחרי השקיעה. בן אדם מסוגל לשאת כמעט הכל, ואיש אינו יכול לדעת מתי והיכן תכניע אותו השמחה. בואו ניקח רגע של שקט משותף, ניתן ללב להיות בדיוק כפי שהוא ברגע זה. בלי ציפייה שיהיה רגש מסוים כזה או אחר. לדעת שכל מפגש עם הרגע הזה זהו רגע ההתעוררות שלנו. הלוואי שכל בני האדם וכל היצורים החיים יחיו בהרמוניה ויהיו מאושרים ומאושרות. כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם.